בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 30 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
I'm Yinu Shafiq, and I'm honored to be the next president of Columbia University.
בינואר 2023 קיבלה דוקטור מינו שפיק את מינוי חלומותיה, נשיאת אוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. היא עברה דרך ארוכה, דרך מעוררת השראה, עד שהגיעה לשם. דרך שהתחילה בכלל במזרח התיכון.
I was born in Alexandria in Egypt. My family lost everything in the political upheaval of the 1960s. We moved to Savannah, Georgia.
היא בת להורים מוסלמים, משפחה אקדמית, אבא שהיה גם איש עסקים עמיד. בשנות ה-60, שפיק הייתה בת 4. הממשלה המצרית הלאימה את העסקים של אביה, והמשפחה נמלטה לארצות הברית.
My father always said to me, they can take everything away from you except your education.
שפיק מספרת איך בתור ילדה היא הייתה אובססיבית לקריאה. היא נרשמה לשורה של ספריות, כי בכל אחת הייתה רשאית לשאול רק שני ספרים. היא למדה בארצות הברית, אחר כך עברה ללונדון, היא קיבלה דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת אוקספורד, עבדה כבחירה בבנק של אנגליה, היא ניהלה מדיניות על סכומים של מאות מיליארדים. שפיק הפכה למרצה מבוקשת, היא דיברה על ניידות חברתית ועל חוסר שוויון מעמדי.
The problem wasn't so much capitalism per se, but the fact that the social contract that underpins a market economy had broken. and hadn't kept up with societal changes.
ואחרי שחזרה לאקדמיה ועמדה בראש LSE, בית הספר לכלכלה בלונדון, הגיעה אותה הצעה שאי אפשר לסרב לה, להיות הנשיאה של אוניברסיטת קולומביה, מוסד שהוקם במאה ה-18, חלק מה-Ivy League בארצות הברית, אחד המוסדות היוקרתיים והמוכרים להשכלה גבוהה בעולם. ועכשיו, דוקטור שפיק עומדת בפני מבחן מנהיגות שהוא הרבה יותר גדול אפילו מאוניברסיטת קולומביה. הוא יותר גדול אולי מכל מערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית, אתם יודעים מה? אולי אפילו במערב כולו. כי הילדה הקטנה שברחה ממצרים עומדת עכשיו במרכז של הפגנות ענק שלא נראו בקמפוסים באמריקה כמעט 60 שנה. ודוקטור שפיק היא זו שאמורה להחליט מה לעשות עם אותם סטודנטים שהקימו בלב קולומביה עיר אוהלים למען פלסטין, מה לעשות עם הפגנות שיש מי שמגדיר אותן אלימות ואנטישמיות, מה לעשות עם התנגשות בין ערכים מנוגדים, לחצים פוליטיים וגם לא מעט כסף. אז הפעם אנחנו עם הדילמה של דוקטור מינו שפיק, או ליתר דיוק עם ההפגנות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה, ומה שכבר התפשט משם לקמפוסים אחרים בעוד מקומות בעולם.
אני התקבלתי לתואר השני בקולומביה שכבר הייתי בתואר ראשון בקולומביה. בדיוק הייתי בחופשה עם המשפחה, וקיבלתי את המכתב שהתקבלתי לתואר שני בעיתונאות, וזה היה, וואו, זה היה מרגש נורא, 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 אני רצתי כזה, בדיוק היינו אחרי ארוחת ערב ורצתי בין החדרים של כולם במלון, כאילו לבד לא הודיע שהתקבלתי לתואר שני בקולומביה בעיתונאות, זה היה רגע מאוד מרגש.
החלום של אלינור רייך ללמוד תואר שני בעיתונות וביחסים בינלאומיים באוניברסיטת קולומביה התחיל כשלמדה שם את התואר הראשון. והחלום שלה ללמוד שם את התואר הראשון הוא התחיל בדשא.
אחותי גם למדה שם והכרתי את זה ממנה. לפני שהיא למדה שם זה היה נראה לי משהו בכלל מעולם אחר, שבחיים אני לא אגיע לשם. ופשוט כאילו הייתי באה לבקר אותה בקמפוס והייתי יושבת עם הישראלים וזה היה, כן, זה היה מין גן עדן כזה באפר ווסט סייד. והיינו יושבים איתה ועם החברים הישראלים שלה ויושבים על המדשאות כשהמזג האוויר טוב וזה פשוט היה מקום כאילו הכי כיפי והייתי נורא מקנה בהם שהם בקולומביה. אז הגשתי גם והתקבלתי.
קולומביה עמדה בציפיות לגמרי, זה גם די ברור, אלינור היא מה שנקרא לקוחה חוזרת, היא המשיכה ללמוד שם. אבל בשבעת החודשים האחרונים הכל השתנה. בהתחלה, בעיקר בחוויה האישית שלה שם.
חד משמעית. חד משמעית. בשביעי באוקטובר, זה קשה לדבר על זה, כאילו, פתאום אני רואה אנשים שכבר היה לי איתם שיח מלפני, אני פתאום קולטת שהם לא כל כך רוצים לדבר איתי, ואני רואה מה הם מפרסמים ברשתות, ואני מבינה שהם לא מבינים מה אנחנו חווים, אין להם אמפתיה למה שאנחנו חווים. אני ניסיתי לשמור על קור רוח, אני הרבה חודשים כבר מנסה לשמור על קור רוח, ולנהל שיחות ולנהל דיאלוג, אבל זה נופל על אוזניים ערלות.
כן, ככל שעבר הזמן, זו כבר לא הייתה רק חוויה אישית, לא רק תסכול ותחושת בדידות שהיא הרגישה, כי ההפגנות בקולומביה הלכו והתרחבו, הלכו והתפתחו, ועכשיו הן הגיעו לנקודה שבה הן כבר סוגיית מבחן להשכלה הגבוהה האמריקאית כולה. אבל כדי להבין, מה בדיוק קורה שם, במאהל, באוניברסיטת קולומביה, שווה לחזור אחורה, לחודש דצמבר, לאותו שימוע בקונגרס שבו השתתפו שלוש נשיאות של מוסדות השכלה גבוהה בארצות הברית.
Today, each of you will have a chance to answer to and atone for the many specific instances of vitriolic, hate-filled anti-Semitism on your respective campuses.
לצד הנשיאות של הרווארד, MIT ואוניברסיטת פנסילבניה שהוזמנו לדבר על הפגנות אנטי-ישראליות ועל אנטישמיות בקמפוסים, הוזמנה עוד נשיאה, דוקטור שפיק מקולומביה, אלא שהיא... מה לעשות, הייתה במחויבות קודמת, ועידת אקלים, וראתה מרחוק איך האמיתות שלה כושלות לענות באופן ברור וערכי על שאלה שלכאורה אמורה להיות מאוד פשוטה.
Does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
If the speech turns into conduct, it can be harassment. It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.
גיי, מהרווארד, ומגיל, מפן, הלכו והסתבכו. ושפיק, שבוודאי למדה את הלקח, החליטה לפעול אחרת. בקולומביה נעזרו ביועצים למאבק באנטישמיות. הצהירו על קו תקיף, יחסית. וככה, כשהנשיאה שפיק הגיעה החודש לשימוע שפספסה אז, התשובות שלה נשמעו אחרת לגמרי מאלו של השלוש שישבו שם לפניה.
Does calling for the genocide of Jews violate Colombia's code of conduct, Mr. Greenwald?
Yes, it does.
Ms. Shipman?
Yes, it does.
Dr. Shafiq?
Yes, it does.
בבוקר השימוע, קבוצה לא גדולה של סטודנטים בקולומביה החליטו להקים מאהל בקמפוס, מאהל למען הפלסטינים. והם, יחד עם סטודנטים רבים אחרים במוסד, שמעו את הנסיעה שלהם במקביל, מסבירה לחברי הקונגרס עד כמה היא רצינית, עד כמה היא שונה מהנסיעות האחרות בסוגיה הזו. הם שמעו, למשל, איך כאילו בזמן אמת, בשימוע, הנסיעה של קולומביה מחליטה להדיח מרצה שהביע הזדהות עם חמאס וחיזבאללה.
You stated that Professor Massad was no longer chair. Then you stated he's under investigation. He is still chair on the website. So has he been terminated as chair?
Congresswoman, I want to confirm the facts before getting back to you.
I know you confirmed that he was under investigation.
Yes, I can confirm that.
Did you confirm he was still the chair?
I need to confirm that with you.
Well, let me ask you this. Will you make the commitment to remove him as chair?
I think that would be I think I would yes let me come back with yes but I think I just want to confirm his current status before I write
we'll take that as a yes that you will confirm that he will no longer be chair
ואל מול מה שאותם סטודנטים תפסו כהחלטה של הממסד בקולומביה לצאת למאבק נגד המחאה שלהם המאהל הלא גדול שהוקם באותו בוקר הלך ותפח. המדשאה שאלינור ישבה בה לפני כמה שנים וחלמה לחזור אליה כסטודנטית, המדשאה שהיא צועטת בה בשנים האחרונות בדרך לשיעורים, בתואר ראשון ותואר שני, המדשאה הזו הפכה לאינקמפמנט, למחנה אוהלים פרו-פלסטיני ואנטי-ישראלי.
על כל אוהלים יש כל מיני סלוגנים, נגיד ראיתי סלוגן, If you're okay with our corpses but not okay with our rockets, then you're not in solidarity with us, או משהו כזה, כאילו אתם לא יכולים להיות בסדר עם זה שעזתים מתים, ולא להיות בסדר עם זה שעזתים שולחים טילים, שזה בעיניי תמיכה מאוד מובהקת בחמאס ובמה שהם עושים. יש המון דגלי פלסטין, המון שלטים שקוראים לאינטיפאדה. המון שלטים שכותבים שאנטי ציונות לא שווה לאנטישמיות. כן, בעיקר הגלובלייזד אינטיפאדה זה בכל מקום, וזה מאוד מפחיד.
כשהמאהל גדל, ההפגנות גם בחלקן הפכו לאגרסיביות וקיצוניות יותר. מפגין ראול פנים, למשל, הוא צולם כשהוא מחזיק את הטלפון הנייד שלו, ובו מופיעה תמונה של סמל חמאס. המפגינים גיבשו רשימת דרישות, בראשן שהאוניברסיטה תנתק לחלוטין קשרים עם ישראל. במאהל הופיעו גם שלטים נגד סטודנטים ציונים וישראלים, אפילו סטודנטים יהודים שאינם ישראלים. ספגו שם כללות וניסיונות פיזיים למנוע מהם להסתובב חופשי בקמפוס. כשקבוצה קטנה הפגינה עם דגלי ישראל, עמד מולם מפגין עם שלט, המטרה הבאה של אל-קסאם.
אז הם לא שמים לב למכלול הדברים, למכלול הצעקות, למכלול הסלוגנים המאוד אלימים שקיימים שם. אז הם כועסים שבאים המשטרה ועצרו אותם יום אחד, אבל השאלה היא, והם אומרים, זה הכל peaceful, זה הכל שקט, אנחנו לא פוגעים באף אחד פיזית, אז אנחנו באים בתור ישראלים ושואלים, אז אנחנו צריכים לשבת ולחכות כמו ברווזים שיפגעו בנו? לא הגיוני לי שאני הולכת בקמפוס שלי וצריכה לחשוב פעמיים אם אני אדבר, אם אני יכולה לדבר עברית או לא. אני בתור עיתונאית בעצמי באתי וניסיתי להיכנס לשם, לתוך המעל, כדי לסקר. הם שאלו אותי כל מיני שאלות, להראות להם את האינסטגרם שלי, להראות להם זה, הם רצו, ושאלתי אותם, מה אתם מחפשים? הם אמרו, אנחנו רוצים לראות שיש לך היסטוריה של סולידריות. והלכתי וראיתי את אחת המפגינות שלא נתנו לי להיכנס, וראיתי שהיא שומעת אותי מדברת בטלפון, דיברתי עם ידיד שלי בטלפון, ואמרתי, שיט, היא שמעה אותי מדברת עברית, וזה נורא לחיץ אותי. למה אני צריכה להיות במצב הזה?
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
תוך כמה ימים ממש, המאהל באוניברסיטת קולומביה הפך למוקד ההפגנות הפרו-פלסטיני המרכזי בעולם. כל העיניים נסורות לשם. מאהלים דומים מוקמו בקמפוסים אחרים בארצות הברית, ולא רק שם, גם באוסטרליה ובקנדה לדוגמה. אבל בניגוד לאירופה, שם עיקר ההפגנות והכוח נמצא ברחוב, כאן האוניברסיטאות הן המרכז. ודוקטור רוני רגב, מומחית להיסטוריה אמריקאית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מסבירה שזה לא מקרי. והאמת, זה גם לא ממש קשור בהכרח רק לישראל ולפלסטינים.
זה כמה דברים ביחד. קודם כל, בשביל לעשות כאלה מחאות של להיות באוהלים, זה בדרך כלל אנשים צעירים שאין להם משפחות, אין להם ילדים, שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, שהם לא משרתים בצבא, הם בקולג'. יש להם זמן, הם גם עם עוד אנשים צעירים במעונות, זאת אומרת, זה קרקע פורה להחלפת רעיונות, אם תרצה לרדיקליזציה, כן, בכל כיוון. חוץ מזה, הארגוני סטודנטים, העובדה שיש הרבה סטודנטים, באמת שבשנים האחרונות, מה זה שנים האחרונות? ב-20 שנה האחרונות, יש לא מעט סטודנטים שלומדים על תיאוריה פוסט-קולוניאלית, לא בהכרח בהקשר הישראלי, בארצות הברית, הרבה בהקשר האמריקאי, זאת אומרת, Black Lives Matter, דיכוי, מדכא, מדוכא, דברים כאלה. וחוץ מזה, אני חושבת שזה גם משרת כרגע מאוד את המפלגה הרפובליקאית, זאת אומרת, מבחינתם, כשיש את ההפגנות האלה, זה מאפשר להם להתאחד כנגד המוסדות האילית האלה, מוסדות ההשכלה הגבוהה שהם כבר הרבה זמן מנסים לנגוס בכוח שלהם, אז באיזשהו מקום הם קצת מלבים את זה, הם אוהבים את הקלאש הזה, וזה כמובן משרת את הסטודנטים ואנשים שתומכים בהם, שיש רעש, כן, שיש רעש, שיש הד, שזה מאבק תקשורתי שמסוכר, זאת אומרת, הוא בכותרות בכל העולם היום.
אם הקמפוסים הפכו לקר פורה לפעילויות מחאה, הקמפוס של קולומביה אפילו יותר מאחרים. הוא ממוקם בניו יורק, הוא מאכלס מארג סטודנטיאלי שמאפיין מאוד את העיר. יש סטודנטים מכל מיני רקעים, מכל מיני מוצאים. יש קבוצה גדולה של סטודנטים יהודים, יש סטודנטים ישראלים, יש מוסלמים, יש ותיקים ויש מאגרים. קולומביה גם נהנית מקרבה לכלי תקשורת מהגדולים והחשובים בעולם. כשהמאהל התחיל להתרחב, כל מערכת חדשות מרכזית שרצתה לסקר אותו פשוט שלחה עיתונאים שיכולים לצעוד לשם. הסיפור זכה לתעודה הרבה יותר גדולה מאשר אם מאהל דומה היה מוקם באוניברסיטה מוכרת פחות, בעיר מרכזית פחות. ואל מול המחאה, וכשברקע ההבטחה של הנשיאה לקונגרס להיאבק באנטישמיות ובהקצנה בקמפוס, שפיק וההנהלה קיבלו החלטה להכניס אל הקמפוס בקולומביה משטרה ולפנות את המפגינים.
אז היא מזמינה את המשטרה, כן? וצריך להגיד שמשטרת ניו יורק לא יכולה להיכנס לתוך אוניברסיטת קולומביה, או לכל אוניברסיטה פרטית, ללא הזמנת הנשיאה, או ללא הזמנת הנהלת האוניברסיטה, בגלל שזה שטח פרטי, המשטרה לא יכולה להיכנס לשם. אז היא קוראת להם לבוא ולעצור את הסטודנטים. צריך להגיד, לא בשום אשמה של אלימות או משהו כזה, כי הם לא מתפרעים, הם לא אלימים, וגם לא באשמות של אנטישמיות או הסתה לשנאה, שזה גם צריך להבדיר, זאת גם לא הסיבה שהם נעצרו. הם נעצרו באשמות של השגת גבול. זה האשמה. שהם בעצם שוהים על קרקע פרטית, בניגוד לחוק. והמשטרה מגיעה, והסטודנטים לא מתנגדים. זאת אומרת, הם עוצרים די הרבה סטודנטים, ואין התנגדות. הם הולכים איתם בצורה שקטה. אבל המעצר הזה מכה גלים. זאת אומרת, מדווחים עליו בעיתונות, הסטודנטים עושים מזה המון המון ברשתות החברתיות, וזה השלב שבו הרבה יותר סטודנטים מגיעים, ולא רק סטודנטים, כן, אלא גם אנשים שמזדהים איתם, ומזדהים מאבק הפלסטיני, ומגיעים לתמוך, ומגיעים לאוניברסיטת קולומביה, ובעצם יש הפגנה מאוד מאוד גדולה באותו הערב, שממשיכה, וזה מאלץ את האוניברסיטה, ואני חושבת שמאז זה המצב, לסגור את השערים שלה. זאת אומרת, כרגע רק אנשים שהם שייכים לאוניברסיטה יכולים להיכנס פנימה, השאר לא, ויש מין מצב שיש בפנים מין מאהל שהוא גדל, הוא יותר גדול ממה שהיה במקור, אבל הוא מדיווחים יחסית שקט, ובחוץ יש הפגנות קצת יותר רועשות של אנשים שמגיעים לתמוך ברחוב בניו יורק.
בשלב הזה, המחאה הפרו-פלסטינית בקולומביה הפכה למשהו גדול הרבה יותר. היא הוסיפה לעצמה גוונים חדשים. אל המוחים הצטרפו אז עוד סטודנטים. חלקם אגב לא שותפים לסנטימנט האנטי-ישראלי בהכרח, אבל הם כן באו לתמוך בחברים שלהם, להיאבק במה שהם רואים כפגיעה בחופש ההפגנה ובחופש האקדמי. גם אנשי סגל מהאוניברסיטה הצטרפו ותמכו במאהל והביעו סולידריות. ובחוץ, מחוץ לקמפוס, הצטרפו מפגינים שהם לאו דווקא סטודנטים. ואז גם ראינו ושמענו קריאות שהן הרבה יותר קיצוניות. איומים ששבעה באוקטובר יהפוך למציאות של הציונים בניו יורק באופן יומיומי. קריאות ליהודים, תחזרו לפולין, תחזרו לאירופה. תמיכה מוצהרת של מפגינים בחמאס. אחד ממובילי המחאה בקולומביה, הוא סטודנט בן 20, נחשף כמי שצילם בעבר סרטון שבו קרא לרצוח ציונים.
They don't deserve to live comfortably, let alone Zionists don't deserve to live. The same way we're very comfortable accepting that Nazis don't deserve to live, fascists don't deserve to live, racists don't deserve to live, Zionists, they shouldn't live in this world. And so, yes, I feel very comfortable calling for those people to die.
ואז בארצות הברית התחילו למעשה שתי שיחות מקבילות. זו שמדברת על המחאות ספציפית, על אנטי-ישראליות, על פרו-פלסטיניות, על אנטישמיות, ושיחה שנייה שמדברת באופן כללי על הזכות להפגין, ובמיוחד על הזכות של סטודנטים להפגין.
ובאמת באמריקה זה גם יושב על נקודות מאוד מאוד רגישות, העניין הזה של להביא משטרות לקמפוס. זה מחזיר אנשים חזרה ל-1968, למרות שזה המון שנים אחורה, אבל לשנים האלה שבהם הייתה תנועת מחאה נגד המלחמה בווייטנאם, והכניסו משטרות לקמפוס, במקרים מסוימים כמו 1970 באוניברסיטת קנט סטייט באוהיו, גם נהרגו סטודנטים, זאת אומרת, זה לא היה רק המשטרה, הגיעה המשטרה, זה לא הספיק, מושל אוהיו הכניס את המשמר הלאומי, את ה-National Guard, ובאיזושהי תקרית, התחיל ירי, נהרגו 4 סטודנטים, נפצעו 9. אז יש פה מטענים. ואני אגיד גם ספציפית לגבי אוניברסיטת קולומביה, כן, ב-68 גם שם היה אירוע, כן, והייתה מחאה שוב סביב וייטנאם, משכה כמה ימים, והסטודנטים השתלטו על בניינים, משתלטו על כמה בניינים בקמפוס, ואפילו החזיקו כמה אדמיניסטרטורים, כאלה, כבני ערובה, איזה 24 שעות, עד שהצליחו לשחרר אותם. ופה אני חושבת דווקא שיש מה שנקרא מטענים לשני הצדדים, כן? מצד אחד יש את הסטודנטים, ושאר הציבור שזוכרים את המשמר הלאומי נכנס לקמפוס, ושוב את קנט סטייט, ואת האלימות שיכולה לצאת מזה. מצד שני, אני חושבת שאדמיניסטרטורים או אנשים, נגיד מהימין האמריקאי, שמתנגדים למחאות האלה, או בוודאי גם שפיק, שעומדת בראש קולומביה, מבחינתם הם נזכרים דווקא בהנהלה של קולומביה אז, שבעצם לא ממש טיפלה בעניין כשזה רק התחיל, ונתנה לזה לתפוח, ואז סטודנטים השתלטו על הבניינים, והחזיקו אנשי סגל כבני ערובה. אז אני חושבת שיש פה שני צדדים, שכל אחד לא רוצה לשחזר את מה שקרה אז.
וכשכל זה קורה, נמקד שוב לרגע את העיניים בנסיעה שפיק, מי שבמשמרת שלה, כל הבלגן הזה מתרחש.
מבחינתי פוליטית, אני מנתקת את זה מאיזשהו טיעון, כן, אידיאולוגי, זה, פוליטית אני חושבת שהיא עשתה טעות, אני חושבת שזה די ברור. היא עשתה טעות, היא רק החמירה את המצב, ושוב, אני חושבת פה שזה משחק להרבה מאוד ידיים, זאת אומרת, לא שלה, היא בוודאי ממש שונאת את זה, וכרגע היא מוצאת עצמה באותה נקודה, רק במקום יותר גרוע. היא עדיין רוצה לפנות את המאהל, היא עדיין רוצה שהסטודנטים יתפנו משם, אבל עכשיו היא כבר צריכה להיזהר, כי יש כל הסגל שלה, של המרצים, הפרופסורים, יצאו נגדה, כן, רוצים, כבר הייתה ישיבה, היו אנשים שקראו לקרוא לפיתורים שלה, כרגע הסתפקו באזהרה, ויש נגדה קואליציה די גדולה, במקביל יש עליה לחץ עוד יותר גדול, בוודאי מהמפלגה הרפובליקאית, שנציגיה, כולל יור בית הנבחרים, כבר הגיע לדבר בקמפוס, וגם של תורמים של האוניברסיטה, הרבה מהם תורמים יהודים, שמפעילים עליה לחץ להיכנס בהם יותר חזק. אז כרגע היא נמצאת באיזה סוג של בין פטיש לסדן, שהיא, זאת אומרת, אולי היא הייתה במקום הזה במקור, אבל אני לא יודעת מה, היא הכפילה את הגודל גם של הפטיש וגם של הסדן בפעולות שלה.
שני הצדדים היום מותחים ביקורת על שפיק, והביקורת על מה שקורה בקמפוס של קולומביה כבר הגיעה אפילו מהבית הלבן. המאהל וההשלכות שלו הפכו לסיפור פוליטי בארצות הברית שנמצאת בעיצומה של מערכת בחירות. הוא הפך להתנגחות בין ימין לשמאל, בין ליברלים לשמרנים. המאהל הפך למקרה בוחן לשאלות גדולות ומורכבות הרבה יותר באשר למערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית כולה.
יש פה סיפור שהוא מאוד אמריקאי. כן, הוא יושב כרגע על המלחמה של ישראל ובעזה. וזה משמעותי, כן, שזה יתפוצץ על זה, וזה לא יתפוצץ על סוריה, וזה לא יתפוצץ על אוקראינה, עוד אירועים שבהם זה היה יכול. אז אני חושב שזה משמעותי, ויש לזה חשיבות גדולה. אבל במקביל, אני באמת חושבת שהעניין הפנים-אמריקאי, המבנה הזה של האוניברסיטה, שהוא מצד אחד תורמים, מצד שני סטודנטים, שהאוניברסיטה רוצה את הסטודנטים האקטיביסטים, אבל היא גם רוצה שקט. והמאבק הפנים-אמריקאי בין הרפובליקאים לדמוקרטים, העובדה שההפגנות האלה, הרפובליקאים יכולים לעמוד מאוחדים מולן, כשזה מפצל את המפלגה הדמוקרטית בשנת בחירות, ובאיזשהו מובן זה הרבה יותר אמריקאי מישראלי.
ואם מסתכלים עכשיו קדימה, אז יש לא מעט סימני שאלה. שנת הלימודים, לדוגמה, אמורה להסתיים בקרוב, מה שיכול מאוד להשפיע על המחאה. באופן טבעי, גם התפתחויות אצלנו, במלחמה, גם הם ישנו את האופי של המחאה. ובאמת מוקדם לומר אם הרגע הזה יהפוך לנקודת מפנה בהיסטוריה של אוניברסיטאות בארצות הברית, אבל כבר אפשר לומר שדבר אחד בוודאות השתנה מאוד. האופן שבו סטודנטים יהודים, בפרט ישראלים כמו אלינור, האופן שבו הם רואים את האקדמיה האמריקאית, את המקום שלהם בתוכה, וגם את הסטודנטים האחרים שלומדים שם לצידם.
כשאני מנסה לדבר עם אנשים, גם מהתוכנית שלי, שמזדהים עם המחאה, גם אם הם לא חלק מהמחאה, אבל הם מאוד מזדהים איתה, כל דבר שאני אגיד, הם יגידו לי, זה לא אנטישמיות, זה אנטי-ציוניות, ואנטי-ציוניות זה לא אנטישמיות. אני אומרת להם, תראו, הם אומרים, ממים אל מים פלסטין תהיה ערבית. הם אומרים, כן, אבל זה פשוט הגרסה הערבית ל- From the river to the sea, Palestine will be free. אין בזה בעיה. אז אין שיחה, כאילו, יש שם אנשים יש לי חברה שנתקלה בכמה בנות עם כפיות וניסתה לדבר איתם, והם אמרו לה, כל מה שרואים מאוקטובר 7 זה AI שישראל מפיצה. אז איך אפשר לנהל שיחה? זה מבחינתם פרופוגנדה, והם אומרים, כל הדברים האלה, גם אם הם מכירים בזה שזה קרה, הם אומרים, ישראל משתמשת בזה כפרופוגנדה לרצח עם. אז אי אפשר לדבר איתם. באמת, אני חודשים משתדלת להיות מאוד מאוד רגועה ולנהל שיחות עם כל מי שמוכן לדבר איתי, ואני מגיעה לנקודת שבירה כרגע, כי אני כבר לא מצליחה לחשוב על דרך רגיונית להסביר את עצמי.
מה זה אומר? כלומר, אם ישבת פעם על הדשא בקולומביה וזה היה נראה לך כמו סוג של גן עדן, אז אני בטוח שהיום המקום הזה כבר נראה פחות מושלם, אבל עד כדי כך שקולומביה מבחינתך נתפס כמוסד שאין לך באמת מקום בו?
אני מזהה בו יותר בעיות ממה שזיהיתי קודם, חד משמעית כן. אני חושבת שאם כבר זה דרייב, יותר להיות שם, יותר לדבר שם, זה רק גורם לי לרצות להיות פרופסורית שם, ולהשפיע מבפנים. הלוואי ואני אהיה פרופסורית יום אחד, הלוואי ויצא לי לעבוד עם תלמידים. צריך פרופסורים יותר טובים. אני יודעת שיש אנשים שאיבדו את האמון שלהם בממסד, ואולי רק רוצים לסיים ורק רוצים לעוף משם, ואני מבינה את זה, אבל המקומות האלה הם מקומות שאנחנו צריכים להיות בהם, ולהיות חזקים. סבתא שלי לא נתנו לה לסיים תיכון כי הייתה יהודיה. מי אני שערים ידיים?
אלינור, תודה.
תודה לך.
ותודה לדוקטור רוני רגב. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דניאל שחר, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.